שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרקסטים, פודקאסט דו-שבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי.
ואני אורן.
בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו עובדים. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על הסרטים וסדרות שלנו השבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על הסרט כוכב הקופים, ממלכה חדשה. הביקורת החולק לשניים, שבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילר בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל לנו הצעה בלי שנרוס לו. בחלק השני נספלה עליה נתנו, אבל ניתן התראה לפני. כל הפרקים מופיעים באתר שלנו, sites.google.com/view/sarcastim, האימייל שלנו הוא sarcastim@gmail.com, sarcastim באנגלית עם C בעברית, sarcastim, א' אחרי הקוף, כי זה פודקאסט. מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, דף האינסטגרם שלנו, להשאיר הערות, מחמאות. זהו. שלום אורן.
אהלן, מה נשמע?
חג עצמאות שמח.
חג עצמאות, כן. השבועות האלה בין
שואה, עצמאות, חג עצמאות,
זיכרון, אירוויזיון.
באירוויזיון כולם שמחים, חג העצמאות גם שמחים. אפשר להגיד את זה, לא קרה שום דבר. בסדר, בסדר, טוב. נעבור לחדשות. תמיד אני אתחיל בחדשות, כי זה לא ממש חדשות, אבל סוג של.
יאללה.
שאלה. יש לי שאלה אליך. מה אתה עושה כשאתה שומע פודקאסט?
כל מיני דברים.
תן דוגמה, שניים, שלושה.
רץ, שוחה, אוקיי, כן. נוסע באוטו.
קוראים לזה hands free.
כן.
כי אתה לא מסתכל, אתה בלי ידיים, ואתה עושה דברים אחרים, מבשל, כמוני, אותו דבר. מאיזושהי סיבה נכנס עכשיו טרנד, כל הפודקאסטים בווידאו.
וידאו קאסט כאלה.
ואני לא מצליח להבין את הקטע הזה.
כי אתה צריך להיות מרוכז בלהסתכל.
לא, לא, כי כשאני מקשיב לפודקאסט, אני לא מסתכל על המחשב. אני רץ, אני נוסע נוהג, אני מבשל, אני לא מסתכל על מסך. אז אני לא מצליח להבין את הטרנד הזה.
כן.
זה נורא מוזר. אוקיי, זה א'. חוץ מזה, שהמילה פודקאסט מגיעה מאייפוד, שהוא היה מכשיר, היה עדיין, מכשיר האזנה, נכון? אי אפשר להגיד פודקאסט ווידאו, זה כמו להגיד ססל לבן, זה לא עובד כאילו, או ססל צהוב זה אפילו, אוקיי.
וידאו די-ג'יי כמו שהיה, וי-ג'יי.
כן. בכל מקרה.
ראית פודקאסט.
לא, 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 לא. גוגל פודקאסט יצא לגמלאות.
ופש,
זל, זכרון. ולכן, גוגל הוציאו אפליקציה חדשה שקוראים לה יוטיוב מיוזיק. YT מיוזיק, יוטיוב מיוזיק. ובאופן אוטומטי, הפודקאסט שלנו, אגב, יוטיוב מיוזיק זה פשוט ספוטיפיי ליוטיוב. זה פשוט אפליקציה, כן?
כן.
יכול להיות שיש אנשים שעשו המרה, אני לא יודע מי יקשיב לו, אנשים משתמשים. אם מישהו משתמש ביוטיוב מיוזיק, אפשר לחפש סרקסטים בעברית, באנגלית, מגיעים לפודקאסט שלנו. מה שכן, אם יש לך יוטיוב מיוזיק, אז באופן טבעי ואוטומטי, יש לך ערוץ יוטיוב. אז יש לנו ערוץ יוטיוב.
מגניב לנו.
כן, אתה הולך ליוטיוב, אתה מחפש סרקסטים בעברית, באנגלית, א' אחרי הקוף. זהו. אנחנו לא מצלמים.
כל מה שניתן רק לצלם.
אז זהו, אנחנו לא מצלמים. אבל יש לנו ערוץ יוטיוב. ומי שרוצה לשמוע כשהוא רץ ביוטיוב, יכול.
יפה.
בסדר, אז זה הייתה חדשה ראשונה, מזל טוב, מהיום אנחנו ביוטיוב מיוזיק, וגם ערוץ וידאו. חדשה שנייה, עשיתי רשימה, שאני בטוח שעשיתי אותה בשנה שעברה, ואני חושב שבשנה שעברה הייתה קצרה, והשנה היא טיפה יותר ארוכה, תגיד לי מה משותף לסרטים הבאים, זה לא שאלה קשה. הכל בראש 2, כוכב הקופים 10, גנוב על הירח 4, דדפוט 3, חולית 2, פיורוסה 2, מקום שקט 3, טוויסטר 2, בחורים רעים 3, גרפילד 3, הנושא השמיני, אולי 8, שוטר מבברלי הילס 2, ביטלזוס 2, 3, יכול להיות, ג'וקר
2, אולי 4,
ג'וקר 2, סמייל 2, ונום 2, גלדיאטור 2,
מואן, ונום 3,
על חלק, אני מתנצל, מואנה 2, שר הטבעות 19, קראטה קיד 2, מופאסה, גם כן 2, 3, סוניק 2.
לא, מופאסה זה לא המשך, לא משנה.
מה זה לא המשך? ריבוט, פריקוול,
ספינוף,
עולם של, from the world, כן. בקיצור, תראה איזה רשימה ארוכה. ומה אני רוצה? מה אני רוצה? סיפורים חדשים.
מקוריים.
כן, הנושא השמיני, באמת, איך הוא עשה לנו את זה עם פרומטאוס, אתה יודע, רצית לראות. קיצור.
ולכן נדבר היום על כוכב הקופים?
עשר. עשר.
זה מה שרצית.
זה... אלה החדשות שלי.
יפה. חדשות.
כן.
טוב, יש לי חדשות, אבל לפני החדשות אני גם רוצה לספר משהו. שבוע שעבר, פרק שעבר, עשינו על מלחמת האזרחים.
סיביל וור.
סיביל וור.
קרב על אמריקה.
קרב על אמריקה, כן, סליחה. והסים המרכזי בסרט היה המלחמה בעיני המתעדים. הכתבים, הצלמים. ואתמול הייתי בתערוכה.
אוקיי.
של זיו קורן במרכז פרס לשלום, שעשתה תערוכה שתיעד את השביעי באוקטובר, מהשביעי באוקטובר למעשה, ועד היום, כי הוא תיעד את זה, והוא היה לך כתב בחדשות, ואז אתמול הלכנו לזה, וזה היה מרתק, זה מאוד כתב לי קצת עם הזה שלנו, כי באמת זה מעלה עוד פעם את התערוכה מאוד מומלצת ויפה, במקרה כשהגענו לשם אתמול בצהריים, זיו קורן היה שם ונעם, בדיוק אם היה שם, לא יודע, עשרות רבות של אנשים, אולי אפילו מאות באותו רגע שהוא נעם. ואחרי זה הוא הביא גם חטופה משוחררת, שהיא דיברה גם.
וואו.
כן?
מה זה חטופה?
כאילו.
אוקיי, כן.
משוחררת. חטופה לשעבר. שהיא יצאה בעסקה, ב-54 יום הייתה בשבי. והיא גם דיברה קצת, ואחרי זה הסתובבנו בתערוכה. וזה היה באמת מרתק, הוא דיבר קצת על הקטע של תפקיד המתעד.
כן.
אתה יודע, ויש שם תמונות גם מהשביעי באוקטובר, ומהמלחמה, ומההפגנות של החטופים, והשחרור של החטופים, וכאלה. מאוד, מאוד מעניין, ומאוד מעלה שוב את הסיפור הזה של המקום של המתעדים.
האם אתה יכול להיות מנותק ורק להתייחס, ולהתרכז בצילום ולא במושא הצילום?
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, כשאתה מצלם משהו, האם אתה יכול להיות מנותק?
כן, כן, ברור, ברור. כן. כן, וגם, אתה יודע, זה מצחיק, הוא בשביל אוקטובר שהתחיל לזה, הוא לקח את המצלמה וירד דרומה, והוא היה שם בקרבות.
אני ראיתי איזה כתבה עליו.
כן, הוא ממש... וחשבתי על זה, הוא היה גם כמו בסרט עם...
פרס.
ואמרתי, כאילו, זה לא נראה לי שמישהו היה מסתכל על זה בזמן המלחמה. כאילו, זה מצחיק שהוא, כאילו פרס ניטרלי שמתעד, אבל כן, הוא ממש ב... זהו, זה היה סתם, היה אתמול, וזה היה לי ממש, עשה לי...
כן.
כן, זהו, אז עכשיו נעבור לחדשות על אמת. אוקיי, יש לי שלושה דברים, לא משמעותיים, אבל נחמדים. אחד, פורסמה פעם ראשונה תמונה מה... לא ברור אם זה מהסט, מהסרט, מהזה של סופרמן החדש. אז השחקן החדש של מגלם את סופרמן, לבוש בבגדים החדשים של סופר, כאילו בעיצוב תלבוש של סופרמן.
תחתונים אדומות.
כן. זה תמונה שהוא, כנראה השחקן מתלבש לקראת צנק, הוא יושב על הספסל ונועל את המגפיים. כאילו בדיוק בשלב שהוא, כאילו, אתה יודע, מושך את הסוף של המגף, כאילו. זה מצחיק, אף לא ראיתי את סופרמן, שם את המגפיים.
בתוך תא טלפון הוא לא יכול להתכופף ולשים את המגפיים, זה קשה, אין מקום.
אבל זה נחמד היה לראות, אתה יודע, זה את פיאר וזה, אבל נחמד לראות.
רק סופרמן יכול להתלבש בתוך תא טלפון.
ולבוש מגפיים.
כן.
לנעול. אז זה היה נחמד, אתה יודע, לראות את סופרמן החדש, עם ה... זה היה קצת עיצוב על הסמל טיפה שונה.
מי השחקן? הוא מוכר? מכירים אותו?
כן, דיברנו עליו.
מי זוכר? למי אכפת?
מצחיק שאפילו אני... לא זוכר אליי עכשיו בשלוף.
הנרי קאביל היה...
בסדר, כשהוא יצא גם אתה כולם הכירו אותו, אבל כרגע הוא קצת... דיברנו עליו באחד הפעמים, אני יכול לתפלו, אבל...
לא משנה.
אז זהו, זה היה סופרמן. יצא סרט... אז אתה יודע מה הסרט השני הכי מרוויח בארצות הברית השבוע?
השבוע.
השבוע.
תן לי רגע לחשוב, מה יצא השבוע, מה יצא השבוע?
הסרט הראשון הכי מרוויח, הכפיל.
אוקיי, זה יצא השבוע, אוקיי, שבוע שעבר אולי, לא
משנה. כן, הוא המקום הראשון היה.
כן.
ומקום השני?
מלחמת הכוכבים.
עם מת הפנטום.
כן, כן.
כן, 25 שנה.
כן.
שנת 99 אלמותית. גם עם מת הפנטום היה בשנת 99 אלמותית, ועכשיו 25 שנה חוגגים והוציאו אותו מחדש לאקרנים. מקום שני בהכנסות.
זה קצת אומר משהו
עליי. בארצות הברית. כן. זה מטורף.
מצחיק.
כן, אז זהו, זה... מעניין שבארץ לא הוציאו
אותו. אתה יודע, שלושת הסרטים הראשונים, פרקים 4, 5 ו-6, ראיתי אותם איזה 8 פעמים כל סרט, ואני כמובן זוכר את העלילה בעל פה וכו'. שלושת הסרטים הראשונים, או השניים שיצאו, פרקים 1, 2, 3, אני בכלל לא זוכר על מה העלילה. כלומר, בטח היה כוכב מוות, והיה צריך לפוצץ אותו והכל, אבל היה איזה ילד כזה מעצבן עם תחרות פודים, וזהו.
הילד המעצבן זה דארט ויידר.
כן, דארט ויידר. אבל אני לא זוכר את הסרטים, אני לא זוכר כאילו על מה הסרטים.
אתה לא זוכר?
לא. אימת הפנטום זה הסרט השני?
הראשון.
הראשון.
כן, שם זה הילד ש...
כן.
גדל.
אוקיי.
ובשני מלחמת המשובטים.
אין לי מושג. לא זכרתי את השם ולא... קיצור, אני לומר שאני לא זוכר.
כן, ואחרי זה היה את...
מלחמת הסית או משהו כזה.
כן.
נקמת
הסית. כן, כן.
אני זוכר סצנות, כי יש סצנות ממש טובות. אתה יודע... בסדר.
כן, ויש דמויות כזו.
לא, אבל את הסיפור, הסיפור עצמו, אני לא זוכר. אוקיי, בסדר.
טוב, זהו, זה סתם, מעניין שבארץ לא הוציאו אותו מחדש.
כן, טוב, חיים עושים כזה.
דרך כלל, דיוויד קורנסווט, זה סופר. דיוויד קורנסווט, הוא הבחור. כן, שאלנו, ענינו. ודבר אחרון, הזכרת את זה אולי ברשימה שעשית, אבל ב-2025 הולך לצאת סרט חדש לא טרילוגיית, אבל עולם של שר הטבעות. הכריזו השבוע, הזכרת את זה.
הזכרתי, רגע, אבל אני דיברתי רק על 2024.
אוקיי.
ולדעתי הוא אמור לצאת...
לא, 2024 יוצא המשך סדרת טלוויזיה אולי.
לא, אני הסתכלתי על רשימה של מה אמור לצאת. עכשיו, יכול להיות שהתאריך שלו נדחה או זה,
2025. אוקיי. 2025. רק השבוע פרסמו את זה. זה השבוע, חדשה מהשבוע.
עובדה.
אז זה לא היה יוצא השנה, חדשה מהשבוע, אחרת היה יוצא לפני שנתיים החדשה.
אני אמצא את הרשימה, בסדר.
בקיצור, אז מצלמים סרט חדש שר הטבעות, שבעולם, שזה, נו מה, אחרי שיבת המלך וכל הטרילוגיה הקודמת.
שניתי את זה.
בסדר, אבל זה היה אירוע תרבותי, ואתה יודע, בעקבות זה יש את הסדרת טלוויזיה גם. בקיצור, הכריזו הסרט חדש שר הטבעות.
זה קשור לסרט שאנחנו רואים היום. זה קשור.
נדבר על זה.
נכון. בסדר.
טוב, אז זה החדשות שהיו לי.
יופי, בסדר.
סופרמן, סטאר וורס, שר הטבעות.
בוא נעבור למה שראינו בשבועיים האחרונים, ואני אתחיל.
יאללה.
הסרט הראשון, יש לי סרט המון המון, לא הבאתי לך סרטי טיפוס. הנה, המון זמן לא הבאתי לך סרטי טיפוס.
סרטים על טיפוס.
בדיוק. הסרט הראשון נקרא The Summit. The Summit...
נשמע לי כאילו דיברת עליו כבר זה שלוש פעמים.
לא. הוא מספר על הטרגדיה ב-K2. K2 זה ההר השני הכי גבוה בעולם, 8611, ולמרות שהוא ההר השני הכי גבוה בעולם, הוא יותר קשה לטיפוס מהאברסט, ויחס ההרוגים שם הוא 1-4. זאת אומרת, לכל 4 מטפסים, אחד לא חוזר, הוא שוכן על גבול פקיסטן-סין. ב-2008 יצא לשם משלחת, הטיפוס לוקח... בערך חודשיים. לא, זאת אומרת, לא עלייה, כי אתה כל פעם מטפס חלק, עולה, יורד, עולה, יורד. כל התהליך לוקח בערך חודשיים, ומחכים לחלון מזג אוויר טוב שמאפשר...
חודשיים מהבייסקאמפ ועד שאתה עולה.
משהו כזה, ומחכים לחלון שמאפשר את הכמה ימים של מה שנקרא push to the summit. ברגע שחלון כזה מגיע, כל המשלחות בבת אחת, יאללה, כולם יוצאים. יצאו 5 משלחות, נפתח חלון הזדמנויות כזה של מזג אוויר, ויצאו 5 משלחות בבת אחת, מצרפת, אירלנד, דרום קוריאה, נורווגיה וסרביה, זה יותר מ5, אבל זה משלחות כאילו שריכזו אנשים ממדינות שונות, והשרפות היו מפקיסטן ונפל. החלק המעניין בסיפור זה שיש אי ודאות לגבי מה קרה שם בכלל. למרות שיש אנשים, לא כולם מתו, יש טרגדיה, יש כאלה שנפלו, אבל... נהרגו,
יש כאלה שחזרו גם.
יש כאלה שחזרו, אבל לא ברור עד הסוף מה קרה שם. היה איזה חוסר מזל עם הפולט שלגים, די הרבה חוסר מקצועיות, שלומיאליות, והרבה, כמובן, כמו בדברים האלה, קבלת החלטות שגויה. הכל מתערבב אחד בשני במשך יומיים שלמים, יומיים. וכל הקבוצות מתפרקות לגמרי. 18 איש מצליחים להגיע לפסגה.
מתוך?
אני חושב ש-20, 2 נופלים בדרך לפסגה. לא, יכול להיות שיש כאלה שהחליטו לוותר וחזרו, אז אני לא זוכר כמה יש בסך הכל. ואז הם מתחילים לרדת, 7 מתוך ה-18 נהרגים בדרך למטה, חתיכת טרגדיה. ועוד 2 שלא הצליחו להגיע לפסגה נהרגים גם כן, בנוסף. אלה שנשארו מספרים סיפורים...
ה-11.
כן, מספרים סיפורים שונים, מין רשומון כזה.
וואלה.
כן, שזה מה שמרתק. מצד אחד זה באמת מעניין.
הם לא תיאמו גרסאות.
מצד שני, זה די מבלבל. אתה יודע, כשאתה מספר כזה סיפור, אז הבמאי, אתה לא יודע, מי שמצלם, וזה צריך לערוך אחר כך את הסרט, ולגרום לסיפור להיות קוהרנטי. והוא לא, הוא לא, הוא מאוד מבלבל, מאוד קשה להבין מה קו העלילה. בסוף, סרט דוקומנטרי טוב, זה לא רק לשים את המצלמה מול הפנים של אנשים ולהגיד, תדבר, אלא צריך לערוך את זה כמו שצריך ולייצר איזשהו קו עלילה.
אולי זה היה המטרה שלו. בגלל שהסיפור כזה קונבולוטי, זה כזה רצה לייצר ולהעביר לך את התחושת בלבול וחוסר אונים שקיים בקרב
האנשים. זה סרט דוקומנטרי, זה סרט דוקומנטרי. אתה צריך, לא, אני חושב שלא. אתה לא מבין מי שייך, לאיזה קבוצה, מה קרה, מתי. מה שכן, הסרט משלב מצד אחד צילומים אמיתיים, שהמטפסים עצם צילמו, ושחזור של המטפסים האמיתיים שהם צילמו באייגר באירופה, שהאר אני חושב הכי גבוה באירופה, והסרט נראה מאוד מאוד אמין, אתה יודע, פתאום אתה רואה מישהו נופל, ואתה לא מבין איך הם צילמו את זה, לא, הם לא צילמו, זה כאילו, זה שחזור על האייגר, וזה כן, זה מאוד מעניין. בסופו של דבר,
כמה אנשים מתו בשחזור?
נופים ממש מהממים, ואתה די, אני נקרד בין, באמת, להריץ את האנשים האלה שעושים דברים על אנושיים, ובין לחוס עליהם על החוסר כבוד לחיים, על הקלות של באמת מוות מאוד מאוד מיותר. מבחינתי זה אלה לא סרטים מעוררי השראה, אני לא סס להמליץ על הסרטים האלה, כי לטעמי זה מוות מיותר. יש סרטים אחרים שאני כן אוהב להמליץ עליהם. בכל מקרה זה לקנייה בכל הרשתות השונות. The Summit. סדרה שראיתי נקראת Parish, עם, בטח לא שמעת עליה, עם ג'יאנקריו אספוזיטו.
דיברנו על השבוע שעבר.
מברייקינג בד.
כן.
גם יש שם עוד שחקן, אני אגיד לך איך הוא נקרא, ברדלי ויטפורד, מהבית הלבן. אז שם לא מעט שחקנים טובים. הסרט מספר את סיפור של פושע לשעבר, שהוא מנהל תחנת מוניות, לימוזינות, והניסיון שלו, הוא נשוי, יש לו אישה, והניסיון שלו לחזור לחיים רגילים, אבל מה לעשות, עולם הפשע שואב אותו חזרה. זה מצולם ב... אני רוצה להגיד ניו אורלינס, אבל אני לא בטוח. מתחיל לאט, לאט מדי, לאט לאט משתפר, נגמר די אפל, אבל לא סדרה, לא, אתה יודע, א', לא שמעת על זה בכלל. אתה חושב 8 פרקים או משהו
איפה
כזה.
איפה זה משודר?
אמזון פריים. וזה לא הסדרה הכי טובה, זה לא איזה איכות כזה מאוד מיוחדת. זה סדרה דרג ב' כזה. ולא ברור למה אספוזיטו, אחרי כל מה שהוא עשה ובריקינג ב' הוא כבר דמות שאתה יודע, הפנים שלו הם כאלה שיכולים למשוך סדרה לבד.
כן.
ולא ברור לי למה הוא עושה כאלה סדרות דרג ב'. זה לא רע, היא לא סדרה רע, אם אין לך מה לצפות, פריש, באמזון, יכול אפילו להיות שתהיה עונה שנייה, לא יודע, מן, כן, בסדר. הסרט האחרון שראיתי, The Last Stop in Yuma Country, כן? Okay. Last Stop in Yuma Country, Yuma?
County או country?
יכול להיות county.
שמע את רגע.
בוא נראה, אבל... רגע, נבדוק, כן, זה... קאונטי, כן, The Last Stop in Yuma County, מחוז יומה. הסרט, על מה הסרט? קודם כל זה לקנייה בכל הזה. הסרט מתחיל בזה שמכונית מגיעה לתחנת דלק נידחת ביומה. המחלית באותו בקר לא הגיעה לתחנת דלק, ולכן אין דלק, והמתדלק אומר לנהג, אתה מוזמן להיכנס לדיינר ליד, לאכול פשטידה ולחכות עד שהמחלית תגיע. כי התחנת דלק הבאה במרחק 100 מייל. איפשהו בארצות הברית. זהו, במהלך היום מגיעים לדיינר...
טיפוסים שונים.
כן, שנכנסים לדיינר בשביל לחכות למחודית, למחלית. שעה וחצי סרט, קטן, חכם, מעניין, מותח, ולטעמי הוא מוכיח שכל מה שאתה צריך... בשביל להשאיר אותך מרותק למסך.
סיפור טוב.
סיפור טוב, מיליון דולר, ואיזה 3 שבועות עם כמה שחקנים שסיימו את קורס משחק בציון לא רע, וזהו. אתה לא צריך להשקיע 100 מיליון, ובודי קפשן, וגרין סקרין, ובסוף לספר סיפור מדפוק. זה לא, סיפור חכם וטוב ומותח, זה אחלה סרט. הוא באמת, הוא מרתק, אתה רוצה לראות איך זה נגמר. וזהו, חכם, חכם, מסוג הסרטים שאתה לא שומע עליהם בשום מקום, כי זה באמת, הוא צולם ב-20 יום. הוא צולם ב-20 יום, תקציב של מיליון דולר.
איך שמעת עליו?
אתה יודע, יש לי פלאגין לטריילרים.
איך קוראים לו שוב?
The Last Stop in Yuma County.
הבנתי.
ולקנייה בכל ה...
חמוד מאוד.
כן, כן, כן. אז זהו, אני ממליץ עליו. אז זה מה שאני ראיתי בשבועיים האחרונים.
יפה. טוב, אז נעבור אליי. דיברת על סרטים קטנים וחכמים וזה, אז הלכתי בעקבות ההמלצה שלך לראות את ימים מושלמים.
כן.
כשיצא לקולנוע שבוע שעבר. אז אתה דיברת על הסרט הזה של וים ונדרס, כן. על, אני אזכיר רק שזה על אדם שמנקה למחייתו שירותים ציבוריים בטוקיו, והוא שמח בחלקו.
כן.
אז סך הכל אני מסכים הרבה מהדברים שאמרת, רק אולי אני אציין, אני לא זוכר אם אמרת את זה אז או לא, כי האמת שלא חזרתי לשמוע את כל מה שאמרת אז, אבל אני רק מהזיכרון, אבל הפרויקט הזה התחיל, אתה יודע איך הוא התחיל? דיברת על זה? אז אני לא יודע אם אפילו אם...
אני חושב שהוא היה באיזה סיור או משהו כזה.
זהו, כן, הזמינו אותו לטוקיו, כן. איזה מפיק מקומי, רצה כן. לעשות פרויקט של להציג את בתי השימוש בטוקיו. באמת, רצה לעשות דוקומנטרי. והוא הזמין כמה במאים, והוא ביניהם לעשות דוקומנטרי על בתי השימוש בטוקיו, אבל וים ונדרס, שהוא במאי גרמני מאוד עתיר חזון וידוע, החליט שהוא יעשה מסרט עלילתי. הפרויקט שם של העיצוב בבתי שימוש, זה פרויקט עירוני אדריכלי, יוצא דופן, הביאו 18 בחירי אדריכלים ביפן ובעולם, הם ברוב השיבויה בטוקיו, הם ייצרו מבנים איקונים כאלה, שהם בתי שימוש ציבוריים מאוד יפים וכו', אז אני רוצה לעשות את זה תיעודי, וונדרס היה לו השראה לסרט אלייתי, קטן, מקסים, על בחור בשם איריאמה, אם אתה זוכר, שהוא אדם אופטימי, פשוט וחובב אומנות. זהו, הסרט, לא יודע אם אמרת את זה אז, אבל הוא לא מרבה במילים. אין בו הרבה מלם יחסית, אבל רצף מפגשים שלו עם אנשים אחרים, נותנים קצת הצצה לחיים שלו, וגם קצת מעניין את השאלה למה הוא בחר בחיים כאלה, האם הוא בחר ולמה הוא בחר וכולי. זהו, הסרט הזה, אני חושב שאמרת את זה, אבל הוא ממש חוגג את מושג הפשטות והשלווה, בצורה כזאת לא מטיפה, כאילו כזה סוג של, הוא לוקח אותך לאיזה סידן ופסנה כזאת, בלי שאתה יודע שאתה שם, סוג של מדיטציה, בצורה קצת סמויה ומרומזת, התבוננות על החיים.
אפשר לדבר עליו המון.
כן, כן, אבל סרט...
אני צריך לראות אותו עוד פעם.
כן, אכן סרט קטן, חמוד, הוא לא, אתה יודע...
אני לא יודע אם חמוד, אני חושב שהוא חם, והוא מעמיק, והוא מרתק, והוא גורם לך להמון המון המון מחשבה. הסיפור, אני חושב שהוא נהדר, כי האנשים שהוא פוגש, זה אנשים ש... זה כאילו יש להם יותר משיש לו, אבל חסר להם. כן. והוא מעניק להם, הוא נותן להם כל מיני דברים. לכל אחד הוא מוצא משהו לתת. מהכלום שיש לו, כן. בסוף הוא נותן להם, והוא משלים את מה, כי חסר להם. והחיים שלו מלאים, הם מושלמים.
בלי
הם
שיש די, לו משהו.
הם די מושלמים
כן,
החיים
שלו. כן, והפסקול מדהים עם
הפסקול נהדר.
Perfect days.
כן, כן. כן.
ואני חושב ש... מה שמאוד מאוד... יש שם, א', עבודת בימוי מדהימה, כן. כאילו, הצנה האחרונה, עם ה... שמסתכלת על הפנים שלו, שזוכר שהוא נוסע באוטו, כאילו, מדהימה. רק בשבילה זה כאילו, וואו, איזה איך אתה מוציא כזה מצנה של כלום. הוא גם סרט, צריכים להגיד, סרט איתי. הוא לא סרט שקורה בהרבה התרחשויות וכאלה, כאילו, אתה קצת, יש...
אני זוכר, פתחתי את הביקורת, אמרתי שה-20 דקות הראשונות, מתארות את שגרת היום של כן, יום
כן,
אחד.
כן, כן.
קם בבוקר, משקה את העץ, עושה את זה, וזה קונה את הפחית שלו, נכנס, שם את הקלטת, עובר, כאילו יום שלם, ואיך הוא, איך, הוא עובר, הולך למסעדה המועדפת שלו, ואחר כך לבית המרחץ המועדף שלו.
כן.
ואז אחרי 10 דקות, מתחיל היום השני, כאילו, מהבוקר.
כן, איזה חיים פשוטים, ואיזה... לא, זה גורם, אתה יודע, נזיר שמחר אחת הפרארי כזה, אתה יודע, אתה... זה ההתבוננות במדיטציה ומה חסר לי בחיים, אבל כן. טוב, אז זהו, אז פשוט זה התכתב לי נורא עם ה... דיברת על סרט קטן וזה, אז נזכר לי.
יופי, אני שמח שראית אותו.
כן. זהו, וראיתי עוד שני סרטים יותר מדוברים, ראיתי את המתחרים. צ'לנג'ז?
כן, נכון, עם זנדיה טניס. איך אני לא ראיתי את הסרט הזה על טניס?
שאלה טובה.
לא, אני אראה, אני אראה.
אני מאוד נהניתי מהסרט. מאוד נהניתי. הסיפור סוחף, הצילום לדעתי מרעיב, הוא מצלם טניס בצורה שלא ראיתי אף פעם. בשלל טכניקות, לפעמים מתוך הכדור שאף, לפעמים דור מחבט, לפעמים זה נראה כאילו גופרו על השחקן, לפעמים זה מרחוק, מלא תנועות מצלמה, אף פעם לא ראיתי טניס מצולם ככה, מדהים. הפסקול אדיר, יש המון המון כימיה על המסך בין השחקנים לדעתי, ממש סרט כיפי. את התסריט כתב מחזאי יהודי שקוראים לו ג'סטין קורציקס, אם אני אומר נכון את השם שלו, הוא הבן זוג של סלין סונג, אתה זוכר, שעשתה את חיים שלמים, שלי בעשתה את הפרק.
כן, כן, כן.
אז הוא הבן זוג של התסריטאי של הסרט הזה.
נכון, שמעתי על זה.
הסיפור השנתי ניסיים, חברים הכי טובים, פטריק בגילום של ג'וש אוקונור, שהיה נסיך צ'ארלס בסדרה קטר, וארט, שמשחקו בחור בשם מייק פייסט, שהיה, הוא שחק בסיפור הפרברים, היה מנהיג של הכנופיה בסיפור הפרברים של שפילברג האחרון. הם מתאהבים שניהם ביחד באיזה תינסאית עולה שקוראים לה טאשי, בזנדאיה משחקת אותה. אז זה הסיפור, המשולש האהבה כזה, אבל זה סיפור על תכף אני אספר קצת על מה. הציר הזמן לא ליניארי, הוא מלווה את השלישייה הזאת לאורך 13 שנים, מהזמן שהם נפגשו ועד 13 שנים אחרי, אבל לא בצורה ליניארית. ומשולש האהבה כזה קודם ברקע. החברים הם טיפוסים הפוכים כאלה. כמו שבהרבה סרטים כזה, אחד הוא עילוי, ביטחון עצמי גבוה, אבל הוא קצת פוחז כזה, וכזה בד בוי, אוהב להשוויץ, הולך לפי החוקים וכזה, והשני, אתה יודע, אתה פחות מוכשר, אבל יותר מיינסטרים, חרוץ, הוא בכלל מעריץ את השני וכולי, אבל הם טיפוסים שונים, שזה חלק מהמתח שיש בסרט. והסרט נוגע בהרבה דימויים ובהשוואות של משחק הטניס למערכות יחסים, וככזה הוא סרט על מערכות יחסים, לא על טניס. הטניס הוא ברקע, המערכות יחסים מה שחשוב. יש יחסים מורכבים גם בין הגברים עצמם, ספק סוג של משיכה, ספק תחרותיות, תלות וכולי. הם טניסאים מקצוענים, אבל הם לא כאילו בטופ 10 כזה, אתה יודע, אבל הם כאלה שיכולים להגיע לגרנד סלאמים אם ינצחו. הצ'אלנג'ז, שזה השם של הסרט, זה גם טורניר של צ'אלנג', שמי שמנצח בטורניר מעפיל לגרנד סלאם וכולי. אז הם כזה על, אתה יודע, על גבול של הטופ, לפחות בתקופה שהם בסרט. זהו, זה חשבתי על זה, אתה אוהב טניס הרי, נכון?
מאוד, מאוד.
אבל זה ספורט שהוא לא מאוד טלוויזיוני. נכון? הוא לא, כאילו אין בו את,
לא,
אני חושבת,
לא, לא.
נכון? זה לא המתח של כדורגל או כדורסל או פוטבול או כאלה, כאילו. וזה מעניין לך את הסרט על ספורט, שהספורט הוא לא מאוד טלוויזיוני. ואתה צריך לעשות את זה עדיין מספיק מותח ומעניין, אז בצורה שהיא כן,
כן.
מושכת.
כן.
זה קטע מעניין. הבמאי, דרך אגב, קוראים לו לוקה גנדנינו, נראה לי, שם שלו. הבמאי איטלקי, שהוא עשה את כל מי ביור ניים. קרא לי בשמחה, אני חושב לי, אז הוא עושה את זה. סך הכל מאוד מומלץ, אני מאוד נהניתי, היה, תראה, הוא התחיל מצוין לדעתי, היה שלב בסרט שאמרתי לי, וואי, איזה סרט כיף, ואיך אני, אחד הסרטים הטובים של השנה. אני לא חושב שאותה רמה המשיכה עד הסוף הסוף, כאילו, בסוף אמרתי, היה סרט מאוד טוב וזה, אבל עדיין סרט מאוד כיפי, מאוד נהניתי, מאוד מומלץ. אני לא יודע אם מגיע לטופ 10, אבל הוא בהחלט סרט מאוד...
כן, אני צריך לראות אותו, אני מאוד אוהב טניס, אני אוהב לצפות בטניס, אני יכול לצפות במשחק, המשחקים הטובים, הגדולים, של 5 שעות, צפיתי בכולם, 5 שעות משחק טניס, שכאילו, אתה יודע, אנשים שלא מבינים, אומרים, כן. זה משעמם, לא קורה כלום, זה. יש אחד המשחקים האייקונים שהיו אי פעם, משחק ב-2008, בין נדל ופדרר,
שהפסיקו וחברו,
בווימבלדון, וכן, לא, 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 לא. בווימבלדון, יש מאחורי זה סיפור, לא משנה למה. הסרט נקרא Strokes of Genius, שזה סרט דוקומנטרי על המשחק שלהם. אני חושב שזה הסרט היחידי שראיתי על טניס. אני לא,
אין הרבה סרטים על טניס.
אני לא מצליח להיזכר אם ראיתי עוד סרט על טניס חוץ מ-Strokes of Genius. לא.
כי הוא לא מאוד טלוויזיוני, קשה לעשות סרט. זה לא יודע, יש לנו סרטי ספורט, דיברנו על זה בעבר, על אגרוף,
על כדורסל. פוטבול זה ספורט טלוויזיוני?
כן.
פוטבול אמריקאי? למה?
יש מכות,
כן, לא, אתה מבין, כי המשחק, הפליי הוא 8 שניות כל פעם, או פחות. זה הפליי.
כן, אבל יש מתח, ויש מהפכים, ויש הרבה תחשוב, ויש פיזיות.
10 שניות של משהו קורה, ואחר כך 2 דקות של הט. לא יודע, כזה, שלא קורה כלום. ואחר כך
עוד, כשאתה
רואה את זה בטלוויזיה, אז זה זמן לפרסומות, זה סרט, זה משחק טלוויזיוני כזה. אני לא יודע אם זה משחק לסרט. אני לא יודע.
לא, אבל היו סרטים על פוטבול, ולא מעט, נכון? כן. Friday Night Lights.
זהו, לא, אני אומר, כשאתה אומר, אתה יודע, טלוויזיון, לא יודע, אוקיי, בסדר. יפה, אוקיי, אני בטח הולך לראות אותו מתישהו, כי אני מאוד...
מאוד אוהב טניס.
כן.
כן, זהו, אתה יודע, גם יש שם המון החלטות בימוי חכמות כאלה, ויפה, אתה יודע, עכשיו, מצלם את הטניס, בכלל הוא לא מצלם את הטניס, הוא מצלם את הקהל עם המבטים. חוץ ממישהי אחת שהיא לא מסתכלת על זה, אתה יודע, על זה, אתה מצאת לצלב, אתה רואה שהיא פחות, זה כאילו יש כל מיני דברים ממש מאוד יפים, אז כן, גם באמת, הצילום טוב, המשחק טוב, העלילה סוחפת, הסרט הוא גם הוא מדבר עליו כסרט סקסי, עכשיו יש בו הרבה סקס אפיל כזה, למרות שבו סקס ממש, וזה מאוד נחמד. זהו, אז זה מתחרים, והסרט השני שראיתי מדובר, זה הסרט שהזכרת מקודם, הכפיל. פול גיי.
כן, אני הנחתי שאתה תראה אותו.
כן, אתה, דיברתי עליו, כשדיברו על זה שעושים סרט כזה, דיברתי עליו, אתה זוכר? אתה זוכר למה דיברתי עליו?
בגלל שהוא מבוסס על סדרה.
סדרה, סדרה.
סטיב אוסטין.
כן, בדיוק, דיברנו על זה. סדרה בשנות ה-80, 81 עד 86, הוא דרה.
סטיב אוסטין, לי מייג'ורס.
לי מייג'ורס, כן, כי בגלל זה ראיתי את זה אז.
כן, כן.
כי אהבתי את סטיב אוסטין, והוא שחק בעוד סדרה, אז הלכתי לראות, זה מצחיק שאתה אוהב איזה דמות, אתה אוהב לראות סרט, זה לא קשור. כמו שהלכתי לראות סרטים של כריסטופר ריב, כשהייתי ילד, בסרט או שניים היחידים שעושה בחיים שלו, בסופרמן.
כן.
כי זה כריסטופר, זה סופרמן משחק, אני הולך לראות. אז כן, אז סטיב אוסטין, לי מייג'ור, שיחק בסדרה פול גיי. הסדרה הייתה על כפיל פעלולים, שהוא גם באונטי הנטר, צייד ראשים כזה, שמשתמש בכישורים שלו כפעלולן, בשביל לקוט פושים, כאילו הולך ב... הנייט ג'וב שלו זה ללכוד מבוקשים, והוא, אתה יודע, משמש בזה שהוא יודע ליפול ולשחק אותה מת ולעשות כל מיני דברים כשם בפעלולן, וככה הוא תופס את הפושים ושחק אותו לי מייג'ור, הלו, סטיב אוסטין. אז על זה מבוסס הסרט. הסרט מאוד כיפי ומענה, כבר אני אגיד, גם כמו שאמרתי הסרט הקודם. העלילה זה קולט סיברס שריין גוסינג משחק אותו, שזו אותה דמות מהפול גיי הסדרה, אותו שם, קולט סיברס. הוא כפיל פעלולים גם בסרט. הבמאית של הסרט היא האקסיט שלו, שמשחק אותה אמילי בלנט.
מאוד אוהב אותה.
וכוכב הסרט שהוא הכפיל שלו, הוא אהרון טיילור ג'ונסון, שדיברנו עליו שהוא הולך להיות ג'יימס בונד כנראה וכו'. אז הכוכב הסרט נעלם, הוא כזה טועם טום קרוז כזה, הוא נעלם, והכפיל גם בא לעשות הפעלולים, אבל גם לחזור למצוא את השחקן שהלך ולאיבוד. אפשר להגיד על זה שאמילי בלנד וריאן גוסלינג זה ברבנהיימר, שניהם באותו סרט.
נכון.
אז כן.
היא באופנהיימר
והוא בברבי, כן, כן. אז הם
משתפים פעולה. שם המשפחה שלה אפילו אופנהיימר.
משלמים, הם משתפים פעולה.
הם בני הזוג של הגיבורים.
ופה הם בני הזוג אחד של השני. כן, נחמד מאוד.
יפה.
הסרט עצמו הוא מכתב אהבה לקולנוע ולפעלולים אולד סקול כזה. פעלולי אולד סקול, אתה יודע, שלפני דן CGI, ולפעלולנים עצמם, ולכל הפעלולים של פעם, אתה יודע, של איך שנפלו על המזרונים המנופחים, והיו יורים ושוברים עליך דברים, ממש שיר אהבה לפעלולים של פעם. הבמאי הוא דיוויד ליץ', שהוא ביים את ג'ון וויק הראשון, הוא ועוד היה עוד
במנסה. הוא פעלולן בעצמו.
הוא בעצמו פעלולן, הוא היה פעלולן של ברד פיט. הוא היה פעלולן במעל 60 סרטים, הוא היה פעלולן. אז ג'ון וויק הוא ביים, ואחרי זה גם דדפול 2, רכבת הקליה, שעשינו לפרק, אטומיק בלנד, פצצה אטומית, קראו את זה בעברית עם, איך קוראים לה? שרליז טירון.
נכון.
אז זהו, אז הוא הבמאי, הוא סך הכל במאי אקשן לא רע, עשה דברים יפים. הרבה אקשן מענה, יש שם סיפור רומנטי, יש שמוסיף קצת צחוקים ורגש, סרט קיץ, קליל, מאוד נעים לצפייה, כי הוא באמת סרט מאוד מאוד כיף לתקופה. המון רפרנסים גם לסרטים, אתה יודע, ציטוטים מסרטים, רפרנסים, מופעות אורח מפתיעות, אומאז'ים, מאוד מאוד נחמד, מאוד מטה. בכותרות הסיום של הסרט, יש מאחורי הקלעים של הסרט עצמו. אתה רואה איך הם צילמו את הפעלולים עצמם שרואים אותם בסרט. ממש כיף. הוא מאוד צוחק על הרבה דברים שקשורים לקולנוע. אתה יודע, על הדמות הזאת של אהרון טיילור ג'ונסון, שהוא משחק את הכוכב קולנוע, שקוראים לו מלי תום ריידר, שזה כאילו סוג של פרודיה על תום קרוז. הוא אחד כזה שאומר, אני עושה את הפעלולים שלי בעצמי. אתה יודע, אתם לא יודעים. הם צוחקים על כל הכוכבים שכאילו עושים את הפעלולים בעצמם. על זה הם יורדים על זה שגם אחת הביקורות בהוליווד הרבה שנים שאין אוסקר לפעלולן, אז הם גם מזכירים את זה. בקיצור, הוא מאוד הזכיר לי, אתה יודע, הסרט שהוא מאוד הזכיר לי שעשיתי ממנו את הסרט של שוורצנגר בשנות ה-80 שקראו לו אחרון גיבורי הפעולה, שהוא גם היה סרט שהוא
שובר את המסך.
כן, שהוא היה גם הסרט הומאז' לקולנוע עם הרבה רפרנסים וכאילו, אז מאוד מאוד הזכיר לי זה בסגנון. גם טעו מאוד אהבתי, הוא היה under appreciated אז. זהו, גם הסרט הזה הוא סך הכל שלו ביקורות מאוד טובות יחסית.
באמת, הוא לא מאוד מצליח.
אבל הוא לא מאוד הצליח. כן. בינתיים, לפחות הוא רק בשבוע השני שלו, אבל כאילו ציפו לפתיחה יותר חזקה, והוא בינתיים יחסית לציפיות, הוא לא כזה, הוא לא כישלון, אבל הוא לא הצלחה כל כך גדולה כמו שחשבו.
מעניין למה אנשים לא הולכים אליו.
אני לא יודע, סרט קיץ מושלם.
כן.
הוא כיפי, שחקנים שהם כוכבים, אתה יודע, מגנטי קהל, אקשן טוב, באמת, הוא לא יודע, אולי הוא יותר מדי מטה וכזה למטיבי לכת כזה לקולנוע, לא יודע.
לא פונה למכנה מספיק משותף.
אז זהו, אני לא בטוח. הילדים נהנו.
כן?
כן. מיכל נהנת, באמת, לא יודע למה, לא. אני מאוד ממליץ. לא ממליץ סרט, אחלה סרט, אחלה לפתוח את הקיץ איתו.
הכפיל.
הכפיל. The Fall Guy.
אוקיי.
זהו, זה שני הדברים, או שלושת הדברים שאני ראיתי. ראיתי גם סדרה, אבל נדבר עליה פעם אחרת.
טוב, אז אפשר לעבור לסרט העיקרי שלנו, כוכב הקופים, ממלכה חדשה. פרימיס, מאות שנים לאחר שלטונו של סיזר, קוף צעיר נגרר למסע שמוביל אותו להטיל ספק בכל מה שלמד אודות העבר ולקבל החלטות שיגדירו את עתיד הקופים לצד בני האנוש כאחד. במאי הסרט ווס בול, יש שני שחקנים אני חושב, אחד אני לא זוכר את השם שלו, אבל השנייה היא פרי אלן, משהו כזה.
וויליאם אייץ' מייסי?
כנראה. קצת נגיד משהו על, על הסדרה.
כן, חייבים.
אז ב-68 יצא הסרט הראשון, אני פספסתי, אתה יכול לראות אותו בבחורה רק בכמה חודשים.
איפה ראית אותו? בערוץ אחד? בסופו של דבר?
אני לא זוכר איפה ראיתי אותו.
אתה זוכר שראית אותו אבל?
אני בטוח שראיתי אותו, כנראה בווידאו איפשהו.
או לא, אתה לא זוכר את החוויה של הצפייה?
לא, לא, לא. אני, אתה יודע, אני זוכר את הטוויסט בסוף. כאילו, אי אפשר להימלע מלא לזכור את הטוויסט.
כן, אבל
יש מעט סרטים עם טוויסט כזה חזק.
זה, אני חושב, הסרט עם הראשון שראיתי שהיה בו טוויסט כל כך חזק וכל כך מושלם וכל כך, אני זוכר את זה בתור ילד, מושפע עמוקות מהסרט הזה. כאילו, ראיתי אותו, אני יכול בערוץ אחד בטלוויזיה, אני יושבתי עם אבא שלי בסלון, ראיתי הסרט. אתה יודע, הסרט נחמד וכיף, אתה רואה אותו וזה. והטוויסט בסוף היה מכה בבטן.
רק נגיד שהטוויסט בסוף זה שהם נוחתים בכוכב לכת מרוחק, שהקופים
כן, שלושה סטרונאוטים נוחתים בכוכב מרוחק שיש בו קופים שולטים בו.
נכון, והם
ואין בו בני אדם בכלל.
היוצרות מתהפכות, ואז הקופים לוקחים את בני אדם בכלובים.
בשבי, הקופים הם השליטים בכוכב, כן.
בדיוק, וכל הסרט הם מנסים לברוח, בורחים מהם, בסוף הם מצליחים לברוח, חורפים על סוס נוחתים. על חוף הים.
קופים עוזרים להם לברוח, קופים כן. טובים שעוזרים להם לברוח.
ואז רואים את פסל, פסל החירות מציץ מתוך החול.
כן, חצי פסל החירות, כן. הראש והיד מציץ מתוך החול, כן. ואז הם מבינים שזה כדור הארץ בעתיד. כן.
כי הם לא נחתו בכוכב הלכת מרוחק.
הם נחתו בכדור הארץ, ותורת היחסות, שאם אתה נוסע במהירות מספיק גדולה, אז כן. הזמן שלך עובר הוא הרבה יותר קדם מהזמן בכדור הארץ, כן. אז כדור הארץ עברו מאות שנים, ולהם עברו מעט שנים.
זה הסרט הראשון באמת ב-68.
כן, שתחשוב. באמת, אבל זה טוויסט שהוא הופך בטן, הופך בטן, אומר, וואו.
כן.
זה כדור הארץ.
כן.
יואו.
אז תחשוב בת כמה הסדרה. הסדרה בת 56 שנים. זה לא יומן. אין הרבה סדרות שמחזיקות ככה.
כן.
בין 68 ל-73.
אולי הסדרה הכי עתיקה אי פעם, אתה יודע? שאני חושב על זה. אולי סטארטרק? לא, סטארטרק גם בנות ה-60 התחילה, לא?
סטארטרק הסרט.
הסרט הראשון, 70 ו?
יותר, כן, כן.
וואלה. אולי זה אחת הסדרות הכי עתיקות אי פעם, אולי.
ג'יימס בונד.
61, כן, כן, אתה צודק. דוקטור נו.
בקיצור, בין 68 ל-73 יצאו 5 סרטים, כולל הראשון. ב-2001, טים ברטון הוציא רימייק לסרט הראשון.
מיותר.
שהצליח מאוד. הוא הצליח, הוא הכניס הרבה מאוד כסף, אבל כי כולם חיכו, רצו לראות איך יהיה הרימייק, אבל הוא לא השאיר חותם, כאילו, הוא לא היה מאוד איכותי. ב-2011 יצא הסרט הראשון של ריבוט.
כן.
הבמאי שלו, אני לא זוכר מי היה הבמאי של הסרט הראשון, אבל לא ציפו לזה יותר מדי. אף אחד לא חשב שזה הולך להיות משהו מיוחד.
הצליח מאוד.
זה מאוד הצליח.
פרנצ'ייז.
זה היה הצלחה, ואז יצאו גם הסרטים השני והשלישי, שאותם ביים כבר מט ריבס.
הראשון קראו לו עלייה.
המרד, לא? עלייה, כן, יכול להיות.
זה היה עלייה, כוכב הקופים, השני היה שחר, דון אוף זה, והשלישי היה וור, כאילו, המלחמה. רייז, הראשון היה רייז, רייז אוף דה פלנט דה אייפס, הדון והוור.
הראשון של הריבוט הכניס 500 מיליון. בגלל שהוא היה כל כך טוב, השני כבר הכניס 700 מיליון. והשלישי הכניס עוד 500 מיליון. תחשוב, כאילו, אין הרבה סדרות שמצליחות כל כך הרבה.
כן.
ובעצם שלושת הסיפורים סיפרו את הסיפור של סיזר, שמי ששיחק אותו, קשה להגיד שיחק אותו, כי זה
עשה את הלכידת פנים בשביל להלביש עליו את הדמות.
נכון. נו, איך קוראים לו?
אנדי סירקיס.
שעשה את גולום, ושעשה הרבה.
הרבה לכידות פנים.
נכון. ולא, וגם גוף, לא רק פנים, גם גוף. וזה היה באמת תחילת אני חושב שהראשון לא היה גולום, הראשון היה
שלא?
לא, בכלל, של מושן קפצ'ר, של בודי קפצ'ר, אני חושב שהיה ג'אר ג'אר בינקס, של מלחמת הכוכבים.
ניפרנו עליו הרגע.
בדיוק, אני חושב שזה היה הראשון, אבל הראשון באמת שזוכרים אותו היה גולום, בשר הטבעות, והשני שמוכר מאוד זה
כן, סיזר. כן, אולי הזמן להגיד שהקופים ב-68 עד 73 בחמישייה,
היו אנשים,
היו אנשים בפתחפוסת, שלא היה להם מבעות פנים, זה היה כאילו ריג'יד הפנים כן. שלהם, למרות לא, לא שזה היה דמויות מאוד איקוניות כן. וידועות, ומסתכל היום על הדמות של הבחורה ששיחקה שם את הקופה הטובה, כן. כאילו אי אפשר לברוח מזה.
כן, טוב, לא הייתה גרפיקה. ושלושת הסיפורים האלה של הריבוט, בעצם היה סיפור אחד, מספר את הסיפור של סיזר, ובעצם נגמר בסרט השלישי, סיזר מת, ועכשיו יוצא הרביעי, 7 שנים אחרי שיצא השלישי. באמת שאלה, עם כמה ציפיות הגעתי, אני לא יודע, אני מאוד אהבתי את שלושת הסרטים, ואני קצת חששתי מאפקט פרומטאוס. יש לך טרילוגיה מוצלחת, תן לה לנוח, כאילו, תן לה לנוח על זרי הדפנה, תגיד, וואלה, היה טוב, זהו, לא חייבים. לא, from the world of Planet of the Apes. אוקיי, מה חשבת על סרט, אורן?
טוב, אחרי האקספוזיציה הארוכה. כן. תראה, תמיד בסרטי מלחמת הכוכב הקופים, סליחה, יש איזון כזה בין שני דברים מאוד, אני חושב, בשביל את זה ביטוי. אחד, זה העולם המריב והמעניין, שיש גם בכוכב הקופים קוראי, את העולם של הקופים, חיים וזה, וגם רעיונות פילוסופיים כאלה מורכבים. אתה יודע, תמיד זה הבסיס, איך נראה עולם שבו מאזן הכוחות הזה בין הקופים לבני אדם מתהפך. יש לי עוד כמה רפסים, אני אגיד אותם, אבל תמיד בסרטים האלה יש את המאבקים והקונפליקטים בין קופים טובים לרעים, בין היחסים בין הקופים לבני אדם, בתוך שני גזעים שנלחמים על השליטה בכדור הארץ, זה תמיד ברקע שם. תמיד יש את האנלוגיה גם תמיד, אתה יודע, על השלטון וביקורת על בני אדם וכו'. אז אני חושב בסרט הזה, גם האפקטים ובניית העולם מאוד מרשימים, מאוד ריאליסטיים. ניסיתי להשוות את זה לאבטר, ואני חושב שזה אפילו היה יותר משהו יותר, בגלל שזה יותר ריאליסטי כזה, זה העולם שלנו, וזה
אבטר נראה סרט מצויר, וזה לא נראה סרט.
וזה נראה אמיתי. ודמויות נראות אמיתיו, וזה עולם שאתה יכול לדמיין אותו על אמת. כאילו, איך שהם הולכים, ואיך שהם מתנהגים, ואיך שהם נראים, וואו, ממש יפה, מדהים. אני חושב שהסצנות קרב ואקשן טובות.
אבל זה היה משהו שלא ראית קודם?
לא, אבל זה היה טוב. זה היה טוב, זה היה מעניין. נהניתי מזה. אני חושב שזה היה סרט מעניין, אני חושב שזה כן המשך ראוי לפרנצ'ייז. אני רואה אותו, עושה משהו חדש. יש לי עליו כמה ביקורות, אני מעדיף לשמור אותם אולי לספוילרים, אבל סך הכל אני כן אומר שזה סרט ראוי, סרט טוב, אמרתי אפקטים טובים, ומה שעוד נחמד, שאתה גם לא צריך יותר מדי רקע מכל 10 סרטים הקודמים של ליהנות ממנו. אתה יכול לבוא בלי, יש שני משפטים בהתחלה, נותנים לך קונטקסט, אומרים לך, בגדול, היה פעם מין אנושי, הוא פיתח וירוס, הווירוס כמעט חסל את המין האנושי, הוא ניוון את היכולות של האנשים שחיים, והעלה את היכולות של הקופים. וזהו, זה נגמר.
וגם היה מישהו שקוראו לו סיזר, קוף.
כן, בדיוק.
ושאתה לא מבין למה זה הסמל שלהם.
נכון, נכון.
וזהו, אם ראית את הסרט.
זה אקספוזיציה, אתה לא צריך לראות, לא חייב לראות את הטרילוגיה המקורית. נגיד, באתי עם בנים הקטנים שלא, כאילו, בא ראה את הקודמים, הלכת לראות אותם בזמנו, או לקחת אותו איתי. הם לא היו קטנים, הם לא ראו, אבל הם באו בלי לראות הקודמים, והם
לא צריך.
לא צריך, לא צריך. אז זהו, סך הכל, כן, אמרתי, אני נהניתי, כיף. מה אתה חשבת?
אז ככה, הלכתי לראות את זה עם הבת שלי, ובשביל שהיא תבוא עם רקע, ראינו ביחד את הסרט הראשון של הריבוט, עם סיזר. ומאוד נהננו. מהסרט הראשון, כי הוא טוב. אגב, אין שם קופים רעים וקופים טובים.
נכון, יש שם, רק שם קוף אחד ש
לא, יש עוד קופים.
לא, אחרי, אבל הוא
נכון.
כי זה אוריג'ן סטורי.
נכון.
אתה מדבר גם על זה, יש לי משהו להגיד על זה.
וסיזר הוא דמות, אם אפשר להגיד, מאוד קריזמטית. הוא בעצם, זה מאוד מצחיק, הוא מושך את הסרט, וג'יימס פרנקו, כמובן.
כן.
הדמות הראשית
שחקן מדהים.
נכון. ואני זוכר שהסרט מעניין מההתחלה. אני לא זוכר, הוא, כן, הוא סרט טוב, והוא מתחיל טוב, וכן.
כן, הוא מחזיק אותך.
נכון. ופה אני חושב שהסרט מניע מאוד מאוד לאט. לוקח
כי צריכים למלא 145 דקות.
לוקח הרבה מאוד זמן עד שמשהו קורה למסך. הדמויות, איך קוראים לו? אונה? נועה, סליחה, קוראים לו נועה. הוא לא קריזמטי כמו סיזר. הוא לא מאוד מעניין. המניעים שלו לא מעניינים, המניעים של, ה של האנשים, של
אבל
האישה.
אבל הוא עובר ג'רני אחר. כאילו, ויכול, וכן יש בזה משהו מעניין בדווקא שמגיע קוף שהוא לא כזה מנהיג וכזה מניפולטי, ויש לו ארק שהוא מתחיל מאיזה קוף רגיל, שבתחל בתהליך חניכה והתבגרות שדבר עליו עוד מעט, והוא לאט לאט נהיה הדמות הראשית, ותופס את המקום שלו בשבט, ואת ההנהגה.
שאלה אם זה תפס אותי, האם זה עניין אותי, והתשובה היא לא. כי הוא לא היה מספיק קריזמטי, הסיפור שלו לא היה מעניין, המניע שלו לא היה מעניין, המהלך, מה שאתה אומר, הארק לא היה מעניין, היחסים בינו לבין הבחורה מי, קורולה, גם לא היה מעניין, המוות של הקופים, באמת, פשוט לא עניין אותי, באמת, היה סרט לא מעניין, איך אני אגיד, אפילו לא הוצאתי את הטלפון פעם אחת במהלך הסרט. בשביל לכתוב משהו, כן, אני מוציא את הטלפון בשביל לכתוב משהו. אז זה קצת הפוך, אתה מבין? כי אם אתה מוציא את הטלפון זה כי משעמם, לא. אני מוציא את הטלפון בשביל לכתוב, כי יש משהו שכל כך חשוב שקרה בסרט, שאני לא רוצה לשכוח בשביל להגיד את זה כאן בפודקאסט. לא הוצאתי, זה לא. באמצע הסרט יש איזה שלושה דיאלוגים שקורים אחד אחרי השני. פעם אחת של הבחור והבחורה, פעם אחת של המנהיג עם נועה, אני חושב, פעם אחת של הבחורה עם נועה. לא, אולי של האמא, אני לא זוכר, אבל הם באים ברצף, יש ביניהם איזשהו שיח של איזה כמה דקות שהם מסבירים אחד לשני על מה קרה ולמה הם שם והמניעים שלהם, זה איפשהו באמצע הסרט או אחרי שני שליש מהסרט. זה היה כל כך לא מעניין שבקטע הזה, שזה בערך 10 דקות, 12 דקות, נרדמתי. וכשהתעוררתי, הייתה לי תחושה שאולי פספסתי משהו חשוב, כי יש דברים לא מובנים, אתה לא עד הסוף מבין, רגע, למה יוקבת אחריו, ולמה זה קורה, וחשבתי שאולי הדיאלוגים הסבירו כל מיני דברים, שאני לא הבנתי במהלך הסרט, שאלתי את הבת שלי, והיא אמרה שלא, זה לא היה חשוב, לא הסבירו שום דבר חשוב, ואפשר היה לוותר על הדיאלוגים האלה בכלל. תכף אני מגיע למסקנה שלי. קודם כל, הסרט הוא מאוד 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 ארוך. כמה הוא? שעתיים.
145 דקות.
שעתיים ורבע. כן, 145, שעתיים ורבע. שעתיים
25.
נכון. שעתיים וחצי.
כמעט.
מאוד ארוך. מאוד ארוך. ואפשר היה לקצר אותה, למשל, את הדיאלוגים האלה, אפשר היה להוריד. או איכשהו מתחיל, מאוד מאוד איטי.
כן, אפשר להדק אותו, מסכים.
בדיוק. אז בסוף, זה סרט שמספר סיפור, In a world of the planet of the earth. והסיפור הזה פשוט לא מעניין, לטעמי. אני חשבתי שהסיפור לא מעניין, סרט ארוך מדי. הגרפיקה בסדר גמור, לא משהו שלא ראיתי קודם במגוון סרטים, גם בכוכב הקופים.
אני חושב שוקד מה נתפל את זה בכלל למה.
אוקיי, בסדר. ודבר אחד שאני חייב להגיד, זה... מה זה איגל?
אייט.
אז איגל יכול להיות נשר. כשאתה מתרגם איגל, הוא יכול להיות נשר. זאת אומרת, כשהנחתת נוחתת על הירח, ואומרים לי, the eagle has landed, אתה יכול להגיד הנשר נחת. זה בסדר. אבל כשאתה רואה ציפור שהיא טורפת, ויש לה מקור מעוקל, זה לא נשר. זה אייט, ואתה לא יכול לקרוא להם שבט הנשרים כשזה אייט. וזה מביא אותי לשר הטבעות. כי בשר הטבעות, כל סרט מבין, כמה היו שם שישה סרטים, בכל סרט היה לפחות סצנה אחת שמישהו שם צועק, The eagle has landed, the eagle are coming, the eagles are coming, משהו כזה, כי הנשרים באים להציל אותם, אבל זה לא נשר, זה ה... אבל קשה להגיד בעברית, העיתים באים, העיתים באים.
אני צריך להגיד משהו אחר, שאני גם חשבתי עליו, שהמילה שר, היא מילה, כאילו לורד אוף דה רינגס, לורד זה לא שר.
כן.
כאילו לורד זה מנהיג.
כן, אבל זה...
חשבתי שזה אתה הולך להגיד, זה דווקא הרבה יותר בעיניי מהאיגל והנשר, נשר הברזל.
קיצור, זה אייט, וזה לא נשר, כמו בשר הטבעות, זה לא נשרים, זה אייטים. וזהו, זה כל מה ש... אבל זה הצחיק אותי מאוד במהלך הסרט, היה לי ברור.
לא, אני אגיד לך, אוקיי, תראה, דיברת מקודם על החמישה סרטים המקוריים. בחמישה סרטים המקוריים הם התחילו, אתה ראית את חמישתם דרך אגב או שאתה...
לא, אוקיי. מה פתאום.
אז הם התחילו בסרט המדהים הזה שמגלים כן. של כדור הארץ. זה הסרט שקראו לו כוכב הקופים. ואחרי זה היה, הסרטים הבאים היו מתחת לכוכב הקופים, שבעצם גילו שיש אוכלוסייה של בני אדם שגרים מתחת לכוכב הקופים, והם גם מסבירים את זה שמיל שכדור הארץ...
התחמם?
לדעתי מחמה גרעינית.
אוקיי.
מחמה גרעינית, ויש שם איזה משהו, הם רוצים בעצם להשיג משהו גרעיני בשביל לברוח או משהו כזה, אז זה היה מתחת לכוכב הקופים, זה היה שני, אחרי זה היה הבריחה מכוכב הקופים, the escape from Planet of the Apes, ואז היה conquer of Planet of the Apes. בעצם בני האדם נלחמים ומנסים לכבוש מחדש את הכוכב, ואחרון היה Battle of the, כאילו, אז זה היה סרט עם ארק מלא על, על מי בני אדם שהם מגיעים לזה, ומובילים מלחמה חזרה וזה, והוא הזכיר לי קצת את הסרטים שהיו הרבה פעמים בשנות ה-70 וה-80 על האנושות שמותקפת, ומחזירה מלחמה קצת כמו וי, אתה זוכר את זה, מין סדרה מדהימה הזאת, או אפילו סרטים מצורק כמו חלוצי החלל, זה היה סרטים שהיה בהם, היה באמת, איך זה נקרא, סכנה אמיתית, כאילו היה לך באמת סטייקס גבוהים, שבאמת, וזה מה שהיה מדהים בכוכב הכוכבים, נלקח מאיתנו הכוכב, מישהו כבש אותנו, ואנחנו שבועים עכשיו וצריכים להתמרד ולכבוש מחדש, וסרט של יום העצמאות, של תקומה וגבורה.
דיסטריקט 9.
כן, כן, וזה כאילו משהו שמאוד, עכשיו, נחזור לריבוט. בריבוט, וזה מה שרציתי לשאול מקודם, אבל זה מעניין עכשיו שתדבר על זה קציפה, הריבוט מדבר על ההמצאה של הקוף, כאילו, על ההתפתחות של הקוף האינטליגנטי הראשון, מהווירוס הזה שבני אדם עשו ניסויים, נוצר קוף מדבר ואינטליגנט, זה סיזר, ולאט לאט הוא זה, ובני אדם גם היה עוד, הם לא רק סתם נחלשו, הווירוס גם החליש אותם, ואני שואל את עצמי, האם זה בעצם פריקוול, שמסביר איך נוצר כוכב הקופים, על זה שהם הגיעו אליו
כן.
בזה המקורי, נכון? כן, ככה, כן, ככה ברור, הוא נוצר. ברור. הוא נוצר על ידי זה, והם הגיעו מאות שנים אחרי.
נכון. וזה.
והסרט הזה עכשיו הוא באמצע. הוא בין יצירת הקופים האינטליגנטיים של אז, לבין האסטרונאוטים שיגיעו בעוד כמה מאות שנים לכוכב הקופים.
אולי כן, אולי לא. לא משנה. כן. זה גם יכול להיות אחרי 200 שנה אחרי שסיזר מת. לא, לא משנה. יכול להיות כן. שכן, יכול להיות שלא.
ומה שמעניין פה, אני חושב שהוא מתחיל מהלך של, של
כן, הם מתכננים עוד 4
הבריחה, סרטים. הבריחה, הכיבוש, החזרה של הזה, כאילו בני אדם לא מוותרים.
הם מדברים. מדברים התחלה, על,
נכון,
על עוד 4
נכון, סרטים. וזה מה שמעניין פה, ההתחלה של אותי, זה מה, איך בני אדם יגיבו עכשיו, ואיך כן. זה, מה יקרה. ואני חושב שזה בזה משהו מעניין, ואני חושב שהסרט כן היה סרט, אני לא נרדמתי בו. כאילו הוא החזיק אותי, הוא היה מעניין, הוא היה ויזואלית יפה, היו קרבות מעניינים. אני מסכים לך, הוא קצת ארוך מדי, נכון? אני מסכים מה אפשר לעשות סרט שזה. לפרקים, התחלה קצת איתי, בסדר. הוא לא כולו איתי. אבל לא יודע, אותי הוא כן עניין, ואני הרגשתי שהוא שייך לפרנצ'ייז. אני מסכים שהיה חסר בו, קצת כמו בסדרה המקורית, הראשון היה מדהים, ואחרים היו קצת, אתה יודע, בפרמיס הזה של בוא נכבוש בחדר.
לא, גם השני היה טוב, השלישי היה קצת יותר חלש.
כי לא, אתה מדבר על הטרילוגיה. לא, אני מדבר על
הריבוט, הריבוט.
אני מדבר על הקוראים. אוקיי. במקוראים.
כן, נכון, הראשון היה טוב.
הראשון היה מעולה, ואחרים היו, הם רחבו על הגל, אבל כבר לא הולכת החדשנות הזאת של, מה זה כוכב הקופים הזה? איך הוא נוצר? מה קרה לבני האדם? כאילו זה מאוד נטריל בסרטים המקוריים, ומאוד רצית להבין את זה, מה קרה, ואיך הם הגיעו למצב הזה, ואיך הם יחזרו, והאם הם יכולים להצליח, ולאן נעלמה כל האנושות? כאילו זה מרתק היה אז. ופה השאלות האלה כבר לא קיימות.
לכן אתה צריך סיפור מעניין. אני חושב שהדמויות לא היו מעניינות, ולא היה סיפור מעניין, לא דברים שלא ראינו קודם. More of the same. וזה לא עניין אותי. ובערך אחרי שעה וחצי, שעה ושלושת רבעי, הבת שלי הסתובבה ושאלה אותי, אבא, מתי זה נגמר?
מתי מגיעים?
כן, עוד כמה, מה האורך של הסרט? אני לא יודע, אבל זה לא מתקדם. טוב, בוא נעבור לספוילרים.
יאללה.
השאלות שלי עלו במהלך הסרט, ושאולי, אני לא יודע אם היה לי עליהם תשובה, זה היה יותר מעניין אותי, אבל לא הבנתי בכלל למה היא עקבה אחרי נועה מההתחלה, מי.
דווקא זה דיברו על זה, אולי נרדמת.
כן, דיברו על זה?
כן, היא עקבה אחריו כי ראתה צריכה את העזרה שלו, בטיפוס, היא ידעה שהם שבט שמטפסים, והיא הייתה צריכה את העזרה שלו בטיפוס בשביל להשמיד את המתקן.
הבנתי, היא הייתה צריכה טוב, קוף מטפס.
כדיוק.
ולמה השבט של סיזר 2, איך קוראים לו? פרוקסימוס סיזר, משהו כזה? למה הוא תוקף את השבט של הקופי העיתים?
כי הוא מחפש גם את הבחורה.
מחפש את הבחורה?
כן.
למה?
אני לא יודע, לא מסבירים
לך,
לא, אבל בהתחלה שהם מגיעים ותופסים את הראשונים, ואז הם אומרים, ומריחים אותה, את אקו, והם רגע, יומן, ואז הם נותנים מכה לסוס בשביל לראות לאן הוא רץ, כי הם הבינו שהוא ירוץ לאיפה שזה,
ואז הם מגיעים לשם,
ומחפשים אותה,
אבל למה הם תופסים? הם פשוט רעים.
הם גם רעים. לא, אבל הם מחפשים אותה, זה הסיבה שהם הגיעו לשם.
למה הם מחפשים אותה?
לא לגמרי ברור, אבל כנראה שהם צדים בני אדם. לא, אבל יכול להיות גם שהם מחפשים אותה בשביל לעזור לפתוח את המקלט הזה. את המקלט הנשקים.
למה אותה? למה? אוקיי, בסדר, נו.
כי היה להם הרי את וויליאם אייץ' מייסי שהיה שבוי שלהם ועבד וכאילו עזר להם. כנראה שהם ניסו לקבל עוד מישהי אינטליגנטית.
לא, נראה לי.
מה שלי לא היה ברור, אפרופו בבניית העולם הזה, זה למה יש אנשים חכמים כמוה, וכמו וויליאם אייץ' מייסי, מלומדים, יודעים לקרוא ולשאול, ואחרים לא. שיש שם אנשים הרבה, כמו נאדריטלים כאלה, שהם אדם קדמון כזה, הם לא יודעים לדבר, הם כאילו אוויר פגע בהם, הם לא יודעים בגזע כבר, אבל הם נוצרו כבר אחרי הרבה, אבל הם כבר לא יודעים לדבר, אין להם את האינטליגנציה, הם סוג של אדם קדמון. לא ברור לי למה נוצרו כאלה, ולמה כאלה, ואיך, ואתה יודע, בסוף תורש של אנשים חכמים, שחיים לוויינים, והם חיים בתוך זה, ומתקשרים ביניהם, והם מביאים את הארדיסקים, ואתה יודע, אז למה יש פה זה?
יש כאלה שיוצאים מחוצה, ויש להם מסכה, ויש כאלה שנמצאים בחוץ.
לא, עם מסכה אתה יודע למה.
כי יש בחוץ את הווירוס.
יש את הווירוס.
אבל מי לא.
אבל מי לא, אז כנראה שכאלה שהם חסינים לווירוס, זה יכול שגם דיברו על זה בטרילוגיה המקורית, שהיו כאלה שחסינים. אבל לא, מה שלא ברור לי עוד, זה אם קיימים אנשים כמו מי וכמו החבר'ה במקלט הזה עם הלוויינים וכאלה, שהם בני אדם חכמים שנותרו באותה, הרי הקופים חיים בעולם טכנולוגי מפגר, אין להם נשקים, אין להם טכנולוגיה, הם כאילו, הם גם אדם קדמון.
הם בונים בתים מעץ.
כן, הם כאילו המאה ה-16, אני לא יודע.
נכון. פחות, אבל אוקיי.
פחות, כן. אז למה בני אדם שנותרו, אפילו שהם כנראה לא רבים, למה הם לא משלטים, יש להם נשקים, יש להם את החוכמה, יש להם את זה, למה הם לא כובשים מחדש את הפלנט? כאילו הם יכולים, מה, הם אולי הם כל כך מעטים, אני לא יודע, אבל כאילו בתיאוריה אתה אומר יש פה, לא יודע, גזע חכם של בני אדם, כבר הוכחנו שגזע של בני אדם יכולים לשלוט.
כל מה שהם צריכים למצוא זה בונקר עם טנקים.
כן, ומסבר שיש כזה, אז זה לא הבנתי למה. זה היה משהו מעניין ש... טוב, זה קצת on the nose, כן, אבל שבעצם כל שבט מפרש את המשמעות של סיזר בצורה אחרת. יש את השבט של הנשרים שלמעשה החבר שלו שהוא פגש אותו.
אבל הוא לא יודע בכלל מי זה סיזר.
לא, הוא לא יודע, אבל החבר שהוא פגש, הוא פגש את החבר מלומד כזה שמסביר לו מי זה סיזר, ויש את שהוא היה, אתה יודע, המניגאי. הישו שהקים את הזה ו-apes together strong apes strong together ולבלה ויש את השבט של הפרוקסימוס סיזר הזה שהם פרשו את סיזר אחרת זה סיזר לימד אותנו להילחם ולהשמיד את האויבים ולהיות זה אז כל אחד מפרש את את הדת איך שהוא רוצה לוקח אותה לכיוונים שלו שזה בסדר זה מאוד ברור אבל כן
והסמל של סיזר?
מה המעוין הזה?
כן
מה? ככה?
כן לא זה החלון בבית, הוא היה עומד בחלון ומסתכל על הרחוב. וכשהוא נחלה, אני פשוט ראיתי את הסרט הראשון שבוע שעבר, אז כשקולעים אותו בסרט הראשון, אז הוא מצייר על הקיר את החלון, הוא מתגעגע על הבית, וכאילו היה לו חופש.
כן, גם הסאבטקסט ברור, כמו בקודת ההתנגדות למלחמה, דו-קיום, שאיפה לחופש, זה תמיד קיים בסרט. מה שעוד היה לי חזק מאוד, כמו לאחרונה כל דבר, הקונטקסט זה לשבעה באוקטובר. היה גם בסרט הזה, לי היה מאוד...
לי לא היה.
לא היה לך?
לא.
היה מצב שמיכל שאלה אותי, תגיד, צילמו את זה לפני?
למה?
כי א', היה שבט שתוקף שבט אחר, בהתחלה, רוצח וחוטף חלק גדול מהם, ואז הוא הולך to bring them home, כאילו ממש הוא אומר את זה אפילו, והיה שם את הצנה של השבט של הקופים, שצד את הבני אדם, המון צעירים, בורחים בהמוניהם, והם צועקים נובה, נובה, נובה.
באמת?
כן, ככה קראו לה, למי, שהם לא יודעים איך קראו לה בהתחלה, הם קראו לה נובה. We will name her נובה.
נועה.
נובה.
נובה, נכון, נועה זה הקוף ונובה זה...
We will name her נובה, ואני אומרת להם, קוראים לי מי, אבל צועקים נובה, נובה, ובורחים במוניהם, וזה היה ממש...
משהו.
הביא לי את ה... כן.
אוקיי.
מעניין שאתה כבר... לך כבר לא, אבל לי זה היה קשה. לא, עשה לי עדיין... טוב, אפילו קופים עושים לך רפרנסים. זהו, אני אשאר עכשיו, היה לי עוד משהו להגיד.
I rest my case.
למה?
כי אין לך מה להגיד בספוילרים, וגם לי אין מה להגיד בספוילרים, אולי זה שלושה דברים שלא הבנו, וזהו. כי זה לא סרט מעניין. אין לו איזה נושא שבאמת הוא מדבר עליו, והוא לא חייב שיהיה נושא, הוא פשוט מביא סיפור. הסרט מביא סיפור מהעולם של כוכב הקופים. וזה בסדר, זה אחלה.
כלומר, שאתה מסתכל עליהם בעיניך.
כשאתה מסתכל על הסרט הבא שאנחנו נראה, שזה פיורוסה, או מדמקס 5, אז הסרט הקודם, מדמקס פיורי רוד, אני לא חושב שהוא הביא איזה סיפור, שהוא הביא איזה נושא, שהוא מאוד חשוב לדבר עליו, ומשמעות החיים, לא. פשוט היה סיפור מהעולם של מדמקס. אבל זה היה סיפור נהדר, מצולם טוב, מסופר טוב, זה היה מרתק, נכון? אז זה בסדר, זה יכול להביא לך סיפור מהעולם
כן.
של... אני חושב שהסיפור הזה פשוט לא היה מעניין. אין לנו כל כך מה לדבר עליו. אני יודע, אין איזה סצנות שאתה רוצה לדבר עליהן. וואו, כאילו היה הכתום שעל המסך. לא, אין, אני ממש לא... אני חושב שהוא כזה כלום, לא יודע, אני לא... קראתי ביקורת בעין הדג, על הסרט, והפסקה הראשונה של הביקורת זה כמה הסרט טוב. וכל ההמשך זה למה הסרט לא טוב. והוא מסיים בכמה הסרט טוב.
סנדוויץ'.
אבל הוא לא טוב בכלל, הוא אמר, כל הדברים שהוא כתב באמצע זה כל הדברים שאני התלונתי לה. ארוך מדי, ולא קריזמטי, ולא מעניין, והדמות הזאת לא טובה, וזה לא טוב, והסיפור לא מעניין, ובאמצע,
הוא אמר לא קריזמטי בקטע טוב, שבעיניו זה שלא קריזמטי זה יתרון.
כל מה שאני אמרתי הוא אומר, הוא מסכים איתי על הכל, אבל הוא התחיל בזה שזה סרט טוב, גומר בזה ש... אז אני לא כל כך מבין, אני לא חושב שהוא סרט טוב. אבל בסדר.
לא, כאילו, לא הערכת גם את הוויז'ואל, את האפקטים, את הריאליסטיות של העולם הזה.
לא משהו שלא ראיתי קודם.
לא, אני חושב שזה רמה יותר גבוה. מה שראינו קודם.
אולי.
יש את הצלע הזאת שהוא יוצא, אני לא זוכר בדיוק מלאה, שהוא מגיע נראה לי לאיפה שהבני משפחה שבועים בחרב של זה. פתאום אתה רואה את בלונג שוט כזה, ווייד שוט, סליחה. בווייד שוט אתה רואה את כל הקופים, וכל אחד עובד במשהו ועושים משהו, והוא הולך וזה, ואתה אומר, בואי, זה עולם שלם של המונים המונים של...
התרגלתי לטוב אולי, אתה יודע. מתקפת המשובטים.
כן, יכול להיות.
טוב.
בסדר, אז אני ממליץ, ואתה פחות, בסדר. לא שזה לא ראינו אף פעם.
נכון.
זהו.
באופן טבעי, אחרי כל הרשימה שאני הקראתי, ברור שהפרק הבא הולך להיות על...
המשך.
המשך של מד מקס, או הפעם זה הסיפור של פיורוסה. אני מאוד מצפה לזה. אני רוצה שזה יהיה טוב כמו מד מקס פיורי רוד, אחד הסרטים הטובים שראינו בשנים האחרונות. נראה מה ג'ורג' מילר יכול לעשות בגילו המתקדם.
האם הוא יכול להביא עוד פעם?
כן. אני מצפה, אני מצפה לסרט הזה.
וואי, כל כך מקווה שזה לא יהיה פרומטר.
שזה לא יהיה פרומטר. אוקיי,
בסדר. כל כך מקווה יותר מפרומטר.
כן. אני אקח סיכון ואני אגיד שאת הפרק הזה אורן ערך.
נכון.
ואם יש לכם המלצות או ביקורות, אתם יכולים לכתוב לנו לסרקסטימטים.com. אם אתם חושבים שהפודקאסט מעניין, אתם יכולים לדרג אותו באפליקציה, אפשר לעשות סאבסקרייב לערוץ שלנו ביוטיוב או ביוטיוב מיוזיק, וזהו, זה סיימת. נתראה בפרק הבא.
יאללה, ביי.
ביי.